ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא קמא דף קוף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בערך באמצע העמוד, אפשר לספור 23 שורות מלמעלה. אנחנו פותחים בציטוט מהמשנה, רבי יהודה אומר, אם השבח וכו', במשנה כתוב, אם השבח יותר על היציאה, אז בעל הצמר ישלם את הפחות, את היציאה, ואם היציאה יותר על השבח, אז הוא, בעל הצמר, ייתן את השבח. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, הגמרא מבררת למה היה צריך להבהונה לפסוק כשני תנאים, רבי שוע בן כורחה בעניין גביעת חובות מגויים לפני חגם, רבי יהודה במשנתנו דכל המשנה ידו על התחתונה, וזוהי קושת רב יוסף. הגמרא סימן סמך בית נון, סימן הזה מבליט אותיות בשמות במעשה הבא, ואנחנו בגמרות המסומנות גם הבלטנו את האותיות האלו עם פס מפותל. יתיב רב יוסף אחורי דרבי אבא כמי דרב הונה, ויתיב רב הונה וכמר. הסימן שאנחנו רואים עכשיו מופיע בשוליים תחת הכותרת מבנה, אנחנו קוראים לזה צורת הרגש, מעקב אחרי הדו-שיח בין רב הונה, הוא מובלט עם החלק הצער בכיוון מעלה והפוך, ורב יוסף. אז הדו-שיח הזה אתם יכולים לראות ממעוף הציפור ממשיך עד לקראת סוף העמוד שבפנינו. אז אנחנו חוזרים לגמרא, ויתיב רב הונה וכמר, הלכה כרבי יהושע בן כורחה, זה יופיע עוד מעט, והלכה כרבי יהודה, שני פסקי הלכה, ועליהם יש תגובה מצד רב יוסף, אבל לא תגובה מגלובי. אהדרינו רב יוסף לפה, זה אומר שהוא סיבב את גבו, זאת אומרת זה ביטוי או אקט שהוא מראה אי שביעת רצון. אמר רב יוסף, אמר, הוא הסביר בשלמה, וכאן תשימו לב, הגמרא אצלנו מסומנת כקושה ארוכה, זה ממשיך עד לקראת כמעט סוף הדף, בערך עד שמונה שורות מסוף הדף. הוא אומר, רב יוסף אומר, בשלמה רב יהושע בן כורחה הצטרך, אני מבין למה היה צורך להבונו לפסוק כמותו, סל קרדית החמין היחיד ורבים הלכה כרבים, ונגד רב יהושע בן כורחה קיים רבים, כמה שמלן רבונה בפסק שלו פסק הלכה כיחיד, היינו כרבי יהושע בן כורחה. זה אני מבין. יש כאן קטע בסוגריים שמביא את הרקע הזה של רבי שמעון כוחה, נדלג עליהם לשנייה, אלא הלכה כרב יהודה למלי, זה נראה מיותר, אומר רב יוסף, לא, אין צורך להבונו לפסוק כרב יהודה. למה זה מיותר? מחלוקת, ראינו מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה אצלנו במשנה, אבל מה? ואחר כך סתם היא, ויש כללי הוראה ומחלוקת, אם יש משנה שמקדימה ויש שם מחלוקת, ואחר כך סתם במשנה בהמשך הוא בלי שמות, וכתוב פה רק אחד מהשיטות בלי לצטט שם, זה נקרא סתם. הכלל אומר הלכה כסתם, אם זה סדר הדברים, מחלוקת, ואחר כך סתם הלכה כסתם, זה אומר שלפסוק רב יהודה זה מיותר. וכאן אתם רואים עוד חלק, עוד קטע בסוגריים, זה פשוט מביא את הרקע למה שאמרנו, מחלוקת ואחר כך סתם. בכל אופן, אנחנו הראינו את הבעיה שמעלה רב יוסף. דילגנו על המקורות שנצרכים, ועכשיו נחזור. אמרנו שבעניין הפסיקה כרבי יהושע בן כורחה זה נצרך, כי רבי יהושע בן כורחה עומד מול רבים, ובתוך הסוגריים הראשונים, רבי יהושע בן כורחה מהי? תתניה, מה, על מה מדובר, מה המקור? רבי יהושע בן כורחה אומר, מלווה בשטר אין נפרעין מהן. אנחנו מדברים, כמו שאמרנו בפתיח, אמרנו שמדובר בימים ספורים לפני החג של הגויים, זה גם נקרא אידם, א' י' ד' עד, אידם ברבים. הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת שיש דברים שלא עושים עם הגויים שיכול לגרום להם שמחה לפני אידם, כי זה יגרום להם ללכת לבית תפלה שלהם, להודות לאלילים, לעבודה זרה שלהם, ואנחנו לא רוצים לגרום לכך שהגוי ילך ויודע לפסל שלו, לעבודה זרה שלו. ורבי יהושע בן כורחה אומר שיטה שהוא חולק בכך על הרבנן. מה רבי יהושע בן כורחה אומר? שמלווה בשטר אין נפרעין מהם, מהגויים לפני חגם. יש לך שטר, אז למה להזדרז לגבות מהגוי לפני החג ויגום לו שמחה שהוא יתפטר מהחוב? מלווה על פה נפרעין מהם, אישו כמציל מאדם. יש רזדמנות לגבות את החוב הזה, מלווה על פה לפני החג, תגבה, כי אחרת אולי לא תצליח לגבות את החוב הזה מהם, ואין לך איזושהי הוכחה, כי הסך הכל זה הרבה. אגב, אלא הרבנן שחוקים על רבי ישוע בן כוחה, הם סוברים אסור לגבות אפילו מלווה הרבה מהם. רשי מביא את זה בדיבור המתחיל, מלווה בשטר אין נפרעין מהם, ואני קורא יחד איתכם את רשי, לפני עדיהם לא גובים, מפני ששמחה היא לא, ואז הוא מודיע לעקום ביום חגם. ורבנן סברי, וזה מה שאנחנו רצינו כעת להבליט, הם סוברים אסור לפורען ולפרוע מהם כלל, כולל מלווה על פה. ובא רב הונה ופוסק כמו רבי יהושע בן כורחה, שיש להכיר בקשר לגביית מלווה על פה מהם, למרות שזה לפני חגם. מילא, מובן, למה היה צורך לרב הונה לפסוק רבי יהושע בן כורחה? כי, כמו שאמרנו, הוא פוסק, יש לו עמדה נגד רבים. אלא הלכה, כרבי יהודה, למה לי ממשיך הגמרא? למה יש צורך לרב הונה לפסוק כרבי יהודה? הרי שיטת רב יהודה מופיע בצורה כזאת, מחלוקת, אצלנו הוא עומד מול רבי מאיר, זה מחלוקת, ואחר כך סתם, ושיטתו מופיע במשנה אחר כך, בהמשך. נראה עוד מה, אמרתי המשך, אבל אני לא מתחייב מה פירוש המילה בהמשך, עוד מעט נראה. ובמאוחר יותר מופיע שיטת רבי יהודה עצמו, אבל בלי שם, זה בסתם. ומחלוקת ואחר סתם הלכה כסתם, זה כלל. אם כן, אנחנו אוטומט היינו פוסקים כרב יהודה בלי צורך לרב הונה לפסוק בפירוש כמותו. והנה הרקע, מחלוקת בבבא קמא, זה המשנה שלנו, לצבוע לא אדום, צבוע שחור, שחור וצבוע אדם. אדום, האומן הוא שינה מדעתו של הלקוח, רבי מאיר אומר, נותן לו דמי צמרות, לפי רבי מאיר, כמו שהסברנו, הצבא קנה אותו בשינוי, אז הוא משלם את הצמר הגולמי ללקוח. רבי יהודה אומר, אם השבח יתר על היציאה, נותן לו, הלקוח מקבל את הצמר ונותן לו את הפחות, הוא נותן לו את ההוצאות, את היציאה. ואם היציאה יתר על השבח, אם ההוצאות היו יותר מהשבח, נותן לו, הלקוח נותן לצבא את השבח. ואפשר לומר, ליצור משיטת רבי יהודה כלל, שכל המשנה ידו על התחתונה. וסתם בבבא מציע דתנן, במסכת בבבא מציע שזה אחרי בבא קמא, מה כתוב? כל המשנה ידו על התחתונה. זה הדין של רבי יהודה. יש עוד דין ששנוי שם, וכל החוזר בו, פועל שחוזר לפני זמן ביצוע הפעולה או גמר ביצוע הפעולה, ידו על התחתונה. רק נציין שהדין הזה של פועל שחוזר בו, זה העניין שמה במסכת בבא מציע. שמה מדובר בענייני הלכות פועלים, לא מדובר שמה בענייני משנה. ואני מציין את זה עבור המשך הגמרא. בכל אופן, זה הבעיה שהעלה רב יוסף. אנחנו רואים כל המשנה ידו על התחתונה אצלנו בבבא קמא כ חלק ממחלוקת, ושיטת רבי יהודה אומר שידו על התחתונה, ובבנצי רואים את השיטה של רבי יהודה באופן סתמי, בלי שם, וזה אומר שזה זה סמכותי. אז השאלה מופנית לרב הונה, ומגיב רב הונה עכשיו, ורב הונה יצטרך. יש צורך לומר, הלכתה כרב יהודה, סלקה דייתא חמינא, אין סדר למשנה. הוא סתם, ואחר כך מחלוקת היא. אז אם כן, אם אין סדר לשמה, אז אתה לא יכול להגיד, זה מחלוקת ואחר כך סתם, ואוטומט פוסקים רב יהודה. ורב יוסף, שהוא הביע התנגדות לדברי רב אונה, יחי, אם אתה אומר כך, כל מחלוקת ואחר כך סתם, שאנחנו מבינים שזה דבר סמכותי, שמכאן פוסקים הלכות, אבל לפי מה שאתה אומר, כל פעם שיש מחלוקת ואחר כך סתם, נאמה, אין סדר למשנה, סתם ואחר כך מחלוקת, אז איך בכלל מציגים את זה ככלל בהלכה? ורב הונה, רב הונה אומר, יש כזה כלל שמחלוקת ואחר כך סתם. אני אמרתי שאין סדר למשנה, ואתה אומר, אל תגיד כך. ורב הונה, כי לא אמרינן אין סדר למשנה, זה כאן שני שלילים, כי לא ואומרים אין. במילים אחרות, מתי כן סדר למשנה? בחדה מסכתה, אבל בתרי מסכתות כמו כאן בבוא קמא, בבוא מציאה, אמרינן מה? אין סדר למשנה. ולכן רב הונה ראה צורך לפסוק באופן מפורש כמו רב יהודה, כי אין לסמוך על הכלל מחלוקת ואחר כך סתם, כי הביטוי ואחר כך בכלל לא ברור כשמדובר בשני מסכתות כמו בבא קמא ובמציאה. ורב יוסף, שבכל אופן ראה בשלילה או באופן שלילי את הפסק של רב הונה, שהוא ללא צורך, אבל הנה רב הונה נתן נימוק למה יש צורך לפסק. ורב יוסף, כולו נזיקין, מה שאנחנו קוראים שלוש הבובות, בבא קמא, בבא מציאה, בבא בתרא, חדה מסכתא היא. וכמו שאתה עצמך, רב הונה אומר שבמסכת אחת אומרים שיש סדר, ויש כאן עניין של מחלוקת ואחר כך סתם, בבא קמא ומציע זה תוך מסכת אחת. אז לכן רב יוסף בדעה שהפסק של רב הונה היה מיותר. והיא בעת אימה עוד סיבה שרב יוסף התעצבן, משום תקטני לגבי הלכת הפסיקתא. רב יוסף בדעה שלא היה צורך לרב הונה לפסוק כרב יהודה, מאחר ש הדין הזה, כל המשנה ידו על התחתונה, כתוב אצל דבר אחר שהוא מוסכם לכל הדעות, דהיינו הדין של הפועל שחוזר בו באמצע עבודה, וכל החוזר בו ידו על התחתונה, זה דבר מוסכם. והדין הזה של כל המשנה לא היה מקומו שם, כמו שאמרנו מקודם. אז למה זה כתוב? זה כתוב להראות ש כמו שכל החזר בו ידוע תחתון זה דבר מוסכם ופוסקים ככה, גם הדין הזה כל המשנה ידוע על התחתונה דבר מוסכם. אז לא היה צורך לרב הונה לפסוק פסק מיותר. אנחנו נסתכל ברשי, והיא בהתאמה אך סתמה ודאי עיקר הוא תקטני לאתם במציע גבי הלכת הפסיקתה, אתה לא שייך האתם. הדין הזה שכל המשנה ידוע לתחתונה לא שייך לסוגיה שם, ולא תני, הוא לא מוזכר במשנה שם, אלא משום פיסוק הלכה שפסקה תנה עם, שהוא פסק יחד עם כל החוזר בו, שלא נחלק אדם עליהם על ההלכות האלו. הגמרא ממשיכה, תנו רבנן, הנותן מעות לשלוחו. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ויקח לו חיטין ולקח מהם שעורים, והשליח שינה נציין שהבעל המעות נתן כסף לשליח הזה והם יחלקו בשכר, ברווחים. אז הוא ביקש מהשליח, תקנה חיטים ונעשה מזה עסק, נרוויח, והוא קנה במקום זה סועים, או ההפך, סועים ולקח מהם חיטים. תניא חנה, אם פחתו, פחתו לו. אם יש איזו פחת או ירידה בערך וההפסד, הוא צריך לספוג את ההפסד, השליח. ואם הותיעו, הותיעו לו. אבל אם הוא ראה רווחים, דהיינו, הוא קנה דבר שהוא לא התבקש לקנות, הוא שינה, ונקרא לזה עקב השינוי או ממה שהוא קנה בשינוי, הוא ראה רווחים, הוא יכול להנות, הוא עצמו יהנה מהרווחים. ותני חדה, אם פחתו פחתו לו, כמו שראינו מכל, ואם הותיעו, הותיעו לאמצע. אז לגבי הרווחים, לצד המרוויח, יש שתי ברייתות, האם הן סותרות, האם נוכל ליישב אותם. אז יש כאן מעוין, אומר רבי יוחנן, ובעוד כמה שורות אני אראה רב אלעזר, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו, גישות להסביר המחלוקת תנאים בעניין שלך למחצית שכר, ששיניו לקח דברים אחרים, ובכל זאת ירוויח. אמר רבי יוחנן, ממשיכים בגמרא, לא קשה, אין סתירה מבחינת מקורות, פשוט זה שתי דעות תנאים, הרבי מאיר, והרבי יהודה. הרבי מאיר אמר שינוי קונה, אז הוא, המשנה, הוא עצמו ירוויח, זה הברייתא הראשונה. והרבי יהודה אמר שינוי אינו קונה, ולמרות שהוא שינה, זה לא דוחה את בעל המעות גם כן להשתתף ברווחים. מתקיף לרב אלעזר, ממאי שיש ליישב את המקורות כמו שאתה אומר. דומה עד כאן לא כמו רבי מאיר ששינוי קונה, אלא במידי דחזילי לגופי, אבל לסחורה לא אמר. רש"י בשורה שלישית, לגופי צמר ללבוש בספסל להשתמש, אנחנו רואים דוגמאות כאלו שבעל החומר הגולמי ביקש שתצבע את הצמר בצבע מסוים וצבע אותו בצבע אחר, ואז רבי מאיר אומר שינוי קונה, או ביקש, התבקש להכין כיסא והוא הכין ספסל, וגם שם רבי מאיר אומר ששינוי קונה, זה דבר שחזילי לגופי. אבל לסחורה, דברים שעומדים לסחורה, להרוויח בהם, רבי מאיר לא אומר, או טוען רבי אלעזר, רבי מאיר לא בהכרח יגיד שינוי קונה, כי כשמדובר בסחורה אין כאן שינוי, אומר רש"י, אבל לסחורה בכל מדידיק הרווחה ניחה לי, נוח לבעל המעות, וכי הותיעו לב שינוי הוא. ואם יש, אם נוצר רווח, זה לא נקרא שינוי, אלא ממשיך הגמרא, אלא רבי אלעזר מבחינת המקורות אחד ושתיים למעלה, אבל רבי מאיר לא קשה כאן לאכילה, כאן לסחורה. אם החיטים הם, אם ההזמנה, השליחות הוא כדי לרכוש את התבועה הזאת לשם אכילה, אז השינוי הוא שינוי משמעותי. אז נגיד שינוי קונה, אבל אם הוא לשם סחורה, כמו שהסברנו מקודם, רבי מאיר יסכים שזה לא נקרא שינוי, ולכן זה המקור השני, הותיעו לאמצע. מחקו עלה במערבה רבי יוחנן, עליו דרבי יהודה. כאן אנחנו חוזרים למה שנאמר מוקדם יותר בשורה חמישית מלמעלה, רבי יוחנן יישב את המקורות ואומר שהמקור השני הותיעו לאמצע, זה לפי רבי יהודה, למרות שהשליח עמד מול הספק והזמין משהו אחר ממה שהוא נשלח עבורו, בכל זאת הותיעו לאמצע. ועל זה מערבה, מחקולה במערבה יבוא בביקורת, בטענה, בקושיה. לפני שנתקדם, אנחנו קודם כל, כל אחד מאיתנו שמשתמש, התקווה שכולכם משתמשים, לומדים מתוך השס המסומן, השס עוזר, שהוא הבסיס לשיעורנו כאן במפת התלמוד. המילה מערבה, זה חלק מהכינוי, הוא נמצא בקופסת אש. וזה אומר שהשיטה הזאת, העיסוק עם מערבה, יחזיק אותנו פרק זמן ממושך. בשוליים תחת הכותרת מבנה, אנחנו מציינים, מחקו עליה במערבה הדגשה זו משום יש התייחסות לדעתם פעמיים בהמשך עד קוף גימו עמוד ב'. המשולשים הם ניסיונות, ניסיון להקשות על מחקו עליה במערבה. מחקו זה לצחוק, אבל זה כינוי והזיהוי של מחקו עליה במערבה מובא במסכת סנהדריון י"ז עמוד ב'. אבל אנחנו, כדי לא לבלבל, רק נזכיר או מתייחס אל הכינוי הזה, מחקו, כמו חוקה ותלולה, מחקו עליה במערבה. המשולש יופיע בכיוון הפוך עם השפיץ למטה, ניסיון לדחות הקושיה ומחזק את דבריו מדיני הקדש. לומר גם, גם הקדש מבוסס על שליחות. יופיעו שוב משלשים שונים במקצת עם שפיץ מושחר, ונמתין עד שנגיע לשם להתייחס מה אנחנו רוצים בהם. אנחנו חוזרים לגמרא, אנחנו גם נראה קטעים בתוך סוגריים. רק נחזור על התסריט, על המקרה. אנחנו מתייחסים לדבריו של רבי יוחנן עדיין ורבי יהודה, שמדובר בשליח שנשלח עם מעות מבעל המעות לספק, והשליח הזה לא ייצג את המשלח, את בעל המעות, כי הוא שינה. בעל המעות ביקש נגיד חיטים, והוא קנה, הוא ביקש מהספק סורים, ונפסק פה בברייתא מספר 2 למעלה, אם הותירו, הותירו לאמצע. זאת אומרת שאם הוא קנה בסופו של דבר סורים שלא כרצון המשלח, בכל זאת הסעורים נחשבים בשותפות מלאה, דהיינו אם יראו רווח מאותם סעורים, בעל המעות יכול להנות בחצי הרווחים. כי מה? כי הספק שהוא העביר את הסעורים לשליח, כאילו, וכאן הבעיה, זה יהיה כאן הנקודה הבעייתי, זה כאילו הספק הזה יקנה חצי מהסעורים לבעל המעות. אבל מה הבעיה? בעל המעות לא ביקש סורים בכלל, הוא ביקש חיטים. השליח הזה פעל בעצם לבד ברכישת הסעורים. וכעת נראה את הכל בפנים. נקרא עוד פעם, מחקו עלה במערבה לרבי יוחנן עליבה דרבי יהודה, שהשליח שינה, ובכל זאת, אם יש רווח, בעל המעות, שבכלל לא הזמין את החומרים האלו, יכול להשתתף ברווח. ומה קושת המערבה? וכי מי הודיעו לבעל חיטים שיקנה חיטים לבעל המעות? אם מדובר בדוגמה הפוכה ממה שאמרנו מקודם, אלא זה אותו עיקרון, השליח נשלח לקנות סורים, והוא שינה והלך לספק של חיטים ורכש חיטים, ומזה שהמוהינו הותיעו לאמצע שבעל המעות יהנה מהרווחים, סימן שבעל החיטים בעצם הקנה חצי מהחיטים לבעל המאות שבכלל לא הזמין חיטים. אז זה השאלה פה, ואנחנו נראה את זה ברשי. מי הודיעו למוכר החיטים שלצורך בעל מאות הן שיקנה לו, שבעל החיטים יקנה לבעל המאות תקטני הותיעו לאמצע? וזה מה שלכאורה קורה כשאתה אומר שבעל המאות יהנה מחצי הרווחים. בשלמה לרב אלעזר ליבד רבי מאיר אמר בכל דהו ניחא לי, כל רווח לא משנה מאיפה בא רווח, לאו משנה הוא ושליחותי דבעל הבית קווי, וכאן היא בעל המאות מחצית השכר. לפי רב אלעזר שהוא העלה את הסברה הזאת, אין כאן שאלה בכלל, כי אין כאן שינוי, אלא לרב יוחנן אמר משנה הוא, אותו שליח הוא משנה, ולא הביא שליחות. הוא נשלח לרכוש סעורים, והוא רכש משהו אחר, זה לא שליחות, זה לא קיום רצון המשלח. הוא מיהו שינוי לא קני, זה לפי רב יהודה קשיה. אז כאן עולה הקושיה, דמימן קבאי למקני, ממי הוא מתכוון לקנות אותו בעל המאות את החיטים? הלא קנינו בעל מאות מעולם, הוא לא קנה חיטים, הוא לא הביע רצון לפי וצר הסעורים. אנחנו חוזרים לגמרא. יש להתייחס למה שהקפנו כאן, השתמשנו בסוגריים. יש כאן שני סוגי סוגריים בהמשך, אחד הם אלו שמורים מיד זוויתיות, וכתבנו אצל הכוכבית, מטרת הסוגריים אלו להראות. עד סוף הסוגיה נשאר קושיית מחקו עליה במערבה. כי אם אנחנו נדלג לסוף הסוגריים ומומלץ לנווט עם, או עם הסימון של אורך הסוגריים, אותם פס אנכי נקודות, זה מביא אותנו לשורה שנייה למטה בשורות הרחבות, תנו רבנן, קטע חדש בכלל. אז זאת אומרת שמה שאנחנו רואים עד כאן זה סוף העניין מבחינת מחקו למערבה, העלו את הקושיה וזהו, בעיה, איך נוכל להבין שיטת רבי יהודה אליבא דרבי יוחנן. אנחנו עם זה אנחנו ניכנס לתוכן הגמרא. מתקיף לרב שמואל בר ססרתי, הוא מקשה על מערבה, ואנחנו הצפנו על המשולשים האלו מקודם, זה ניסיון להקשות על על העמדה של מערבה, ויהיה עוד בשבוע הבא משולש הפוך, שזה ניסיון לדחות את הקושיה. אז מה הקושיה של רב שמואל? אי הכי, אם מה שמטריד אותך זה מי הודיע לבעל החיטין, אפילו חיטין וחיטין אני, לא. שליח נשלח לרכוש חיטים והוא רכש חיטים, אז אתה יכול לשאול אותו שם, מי הודיע לבעל החיטים שיקנה לבעל המאות? הרי הספק עומד מול שליח, לא מכיר את הבעל המאות, מי ששלח אותו, אז למה לא תגיד אותו בעיה, אותו התנגדות, גם במקרה ששליח ביצע את השליחות ממש? אמר רבי אבאו, תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה, וזה אומר ומסביר למה הקושיה של רב שמואל אינו קושיה. הוא אומר, שאני חיטין לחיטין, ושליחותי כאביד וכי בעל הבית דמי. אנחנו מכירים את הביטוי, שלוחו של אדם כמותו, אם הוא עשה את השליחות, הוא בעצם מייצג את בעל הבית. אין צורך לבעל החיטין להכיר את בעל הבית, בעל המאות. זה מיותר אם מדובר בביצוע שליחות כדת וכדין. וכעת קטע נוסף בסוגריים, והסוגריים האלו גם מסתיימים בסוף כל הקטע, בסוף שורה ראשונה למטה ברחבות. ולמה הוספנו את הסוגריים האלו? נסתכל בשוליים, מטרת סוגריים אלו להראות תשובת רבי אבאו וקושיית רב שמואל בר ססרתי נשאר. התשובה היא נשען, היא נשארת, היינו שליחות זה משהו אחר, ביצוע שליחות זה משהו אחר לגמרי. אין צורך לבעל החיטים, הספק, להכיר את המשלח אם השליח עשה שליחותו. אבל המשך דברי רבי אבור להוכיח דבריו מקודשים יהיה נושא של דיון, כשבהמשך רבי אבא מקשה עליו, ובסוף המסע ומתן נשאר רבי אבא בדעתו שאין להוכיח ההסבר דנתן רבי אבור של שליחות בדין המקדיש נכסיו. אולי נגיד את המהלך באופן פשטני. רבי אבור הצליח להדוף את קושיית רב שמואל בר ססרטי, אבל רבי אבור עשה כך עם סוגיית קודשי המקדיש נכסיו, ובא רבי אבא ואומר, עם כל הכבוד, אתה צודק במה שדחית את הקושיה של רב שמואל בר ססרטי, אבל אתה לא צודק בבסיס או בביסוס של דבריך. עם ההקדמה הזאת ניכנס ישר לגמרא. תדע, אומר רבי אבור, תתנן, אני אומר רבי אבור, אני מחזק את מה שאמרתי ממה שנראה עכשיו. דתנן, אחד המקדיש נכסה ואחד המעריך את עצמו. ערכין זה אדם שהוא נודב לבית המקדש את הערך שלו, כפי שמסופר לקראת סוף חומש ויקרא. ערך הוא סכום כסף לפי הגיל והמגדר של הבן אדם. לדברים יש תעריף מסוים ולנשים תעריף אחרת, וזה נקרא מעריך. אז זה הקדשה של כסף. אז אחד, אם מדובר באדם שמקדיש נכסה ואחד שנתן ערכו, אין לו, כלומר לגזבר שבא לגבות, במקרה שהבן אדם שהקדיש או העריך לא משלם מזומנים, והגזבר בא ותופק לו בדלת, נו, איפה התשלום? הגזבר לא יכול לגבות, אין לו בכסות אשתו ולא בכסות בניו ולא בצבע שצבע לשמן ולא בסנדלים חדשים שלקחן לשמן. ועמי למה החנמי, מי הודיעו לצבא שיקנה צבאו לאישה? כאן אמרנו ש הגזבר לא יכול לגבות הצבע, כי הצבע שהוא רכש עבור אשתו זה של אשתו. מי אמר לזה שהכין את הצבע שיקנה את זה ישירות לאישה? מי אמר? אל עליו משום דאמרינן, דשליחותי כעביד וכיד אשתו דמי. הבעל שרכש את הצבע בשביל אשתו, הוא ייצג את אשתו, הוא עושה את השליחות של אשתו, ולכן הצבע אינו ברשות הגזבר לגבות אותו. הוא לא יכול לנגוע בדברים של אשתו של אותו מקדיש. החנמי, בעניין המקרה של חיטים וחיטים, שליחותי כעביד, השליח שרכש את החיטים כפי הדברי, כפי רצון המשלח, וכייד בעל הבית דמי. השליח הוא כמו הבעל הבית עצמו, ואין שאלה מי הודיע לספק החיטים לספק לבעל המעות את החיטים. אז עד כאן אנחנו שומעים את, וכאן אגב בגמות המסומנות אתם יכולים לראות שעד כאן סוף תשובת רבי אבור. רבי אבור ביסס את הרעיון שלו שבמקרה של חיטים וחיטים שליחותי כעביד, על התקדים של המקדיש נכסיו, לגזבר אין ידו בצבע שצבע לשמן, כי זה שהכין את הצבע הכין בעצם עבור אשתו של אדם, כי הבעל תפקד כשליח של אשתו, כי יד אשתו. אמר רבי אבא, לא, רבי אבא בא כדי להראות שאין רבי אבו, אין לו לרבי אבו להביא סיוע לדבריו מהקדש. זה בעניין הקדש, אם רוצים להסביר למה לגזבר אין לו זכות בדברים האלו, ההסבר הוא אחר לגמרי. לא משום שליחות הבעל שכאן עבור אשתו, אלא אומר הגמרא, אמר רבי אבא, לא, אלא ההסבר הוא כך: כל המקדיש נכסיו אין דעתו על כסות אשתו ובניו. זה פשוט לא מתחיל האב אמינה שהגזבר יכול לגבות את הדברים האלו, כי המקדיש לא היה דעתו על הדברים האלו. מתקיף לה רבי זירה, אתה רבי אבא מדגיש שעניין הקדש, מתי חל, מתי לא חל, בדעתו, וכי דעתו של אדם על תפילין ותנן המקדיש נכסיו מעלין לא תפילין, אף על פי שאין דעת המקדיש עליהם, הוא לא התכוון להקדיש את התפילין שלו, ובכל זאת אנחנו, מה זה מעלין? נשים הערכה כמה שווה התפילין, וזה מה שהמקדיש ייתן. אז רואים שלמרות שאין דעתו על זה, ההקדש חל, והוא צריך, איך אומרים, לפדות את התפילין. אמר לי אביי, הוא אביי באותו כיוון של אבי אבא, מחזק את עמדתו. הוא אומר, אין דעתו של אדם על תפילין, המקדיש נכסיו סבר, מצווה כאבידנה, ותפילין הוא גם מצווה, אז הכל ביחד. ואין דעתו של אדם על כסות אשתו ובניו משום איבה, תתאור עצמכם, בעל הגזבר דופק לו בדלת ומתחיל לגבות את השמלות של אשתו. מה זה יעשה לזוגיות הזאת? יהיה איבה, יתפוצצו שם. אז ולכן, כמו שרבי אבא אמר, הקדש הוא עניין של מה קיים בדעתו של המקדיש. תפילין כן היו כלולים בדעתו, ענייני אשתו ובניו לא כלולים בדעתו. אבל אני חוזר, לא מדין איזושהי שליחות שהבעל הציג בפני יוצר הצבע. מתקיף לו רבו שיה, ולא חייבי ערכים שנו כאן. הוזכר גם כן המעריך את עצמו. אגב, יש לנו חיצים מצלג מה שמחסים אותן על השורה שמדובר על ערכים, אותה הקדשה לפי תריף גיל ומגדר, ותנן חייבי ערכים ממשכנים אותם, וכי דעתו של אדם על עצמו למשכנו, אז זה רצון הבן אדם שיקחו ממנו משכון בעל כוחו. אומר רש"י, ממשכנים בעל כוחו, עמליו משום דעתו הוא. אז אנחנו רואים שהגזבר פועל גם בניגוד לדעתו. אז זה קשה לרבי אבא. אלא אמר רבי אבא, כל המקדיש נכסיו נעשה כמי שיקנה להן כסות אשתו ובניו מעיקרה. במילים אחרות, הדברים האלו, מה ששייך לאשתו ובניו, לא נחשב חלק מנכסיו. בסופו של דבר, נכון, אדם הקדיש את כל נכסיו, לא קשור בדעת או רצונו או לא רצונו, אבל מה לעשות? כסות אשתו ובניו אינם נחשבים מנכסיו. כעת אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא, הקונה שדה בשם חברו, אבל לא התכוון שבאמת חברו יוקוש אותו, אלא עשה, הוא זה שהזכיר את החבר, לשם הפחדה. אנחנו נבין את הדברים האלו ביתר צאת תוך כדי הלימוד. אנחנו נראה גם אחרי שנקרא ברייתא, האמוראים רב ששת ואביי, וכתבנו בשוליים צורת הבית ויש פס כפול בא להבליט הסברים של רב ששת ואביי לברייתא הלוקח שדה הברייתא שאנחנו נפתח פה רק נשים לב שהשמות רב ששת ובשורה האחרונה גם במספר 2 מצד הגמרא השמות מופיעים בצורת בית הביטוי הכי כמר עם פס כפול זה הכי כמר שייך להסביר את הברייתא נקרא זה ברייתא סתומה ותוך כדי אנחנו גם נראה שימוש בצורת כתר שמבליט את הרישה ואחר כך הסיפה הגמרא תנו רבנן הלוקח שדה בשם חברו אין כופין אותו למכור ואם אמר לו על מנת כופין אותו למכור תאמינו לי אין מה להבין בשלב הזה לכן הגמר שואלת מי כמר אמר רב ששת הכי כמר הלוקח שדה מחברו בשם ריש גלותה אין כופין אותו ריש גלותה למכור ואם אמר על מנת כופין את ריש גלותה למכור אמרנו, שוב פעם יש להמשיך בגמר כדי להבין מה קראנו בכלל אז אנחנו מצטטים מהרש הלוקח שדה בשם ריש גלותה אין כופין אותו ריש גלותה למכור משמע שבן אדם הגיע למוכר שדה עם, נגיד עם כסף ואומר אני נותן לך כסף עבור השדה לטובת או בשם הריש גלותה אז התנא אומר לנו שלא כופים את ריש גלותה למכור כלומר ריש גלותה רכש את השדה ולא כופים אותו למכור לקונה האמיתי מכלל דמיקנה קניאלי אז זה מראה שהקניין הזה תפס אני רוצה להבהיר את מה שלמדנו תוך כדי לימוד רש"י הלוקח שדה מחברו בשם ריש גלותה שמע לו למוכר לצורך ריש גלותה אני לוקחה ונתכוון להטיל אימה שלא יצאו עליה עסיקים כאילו כל מיני עוררים מפקפקים וכתב המוכר שטר המכרה בשם ריש גלותה וזה אמור להפחיד כל מי שינסה לפקפק על המחירה מי רוצה להתחיל עם הריש גלותה ממשיכה שאין כופין ריש גלותה לחזור ולכתוב שטר מחירה שהוא מכרה ללוקח ואם אומר לו לוקח למוכר על מנת שיכתוב לי ריש גלותה בשמו לשמי שטר אחר כופין ריש גלותה למכור אז אנחנו חוזרים שוב פעם לגמרא לפני שנתקדם ברצוני לציין שפירוש הגמרא שלפנינו שנוי בשני פירושים אני מביא מספר דבר יעקב כפי שאמרנו שיש שני פירושים ואנחנו נתקדם בגמרא לפי פירוש אחד מהפירושים דהיינו דרכו של השח וגם עוד אחרונים מסכימים לזה כמו שהסברנו מקודם אחרי שציטטנו את הקטע מהרישה הגמרא אמרה מכלל דמיקנה קניאלי הסברנו שמשמע שהריש גלותה קנה ועל זה באה הגמרא עם הקושיה למה פליגה דבני מערבה האם מכאן סתירה או מקור נגד בני מערבה דאמרי בני מערבה שראינו מוקדם יותר למעלה בעמוד הנוכחי הם טענו במקרה שהשליח בא לקנות שעורים הוא נשלח לקנות שעורים והוא פנה שינה משליחות שלו וקנה חיטין בני מערבה שאלו וכי מי הודיעו לבעל חיטין שיקנה חיטין לבעל הבית. וגם פה, לפי שח, מי הודיע למוכר השדה שריש גלותה הוא הקונה? הרי בא אדם לקנות שדה ממוכר שדה, נתן לו מאות, ופתאום אנחנו רואים שריש גלותה הוא קונה, אבל מי הודיע לבעל השדה להקנות את השדה לריש גלותה? הגמרא עונה, אם משום אם אתם מעלים את זה כקושיה בני מערבה, הלא קשה. אין כאן קושיה. איך זה שבריש גלותה קנה? כגון דעודי לבעל השדה, והודינו לסעדי. הוא הודיע לבעל השדה שהוא קונה עבור ריש גלותה, וגם הודיע על כך לעדים. אז אין פלא שריש גלותה קונה, אלא אימה סיפה. אם רוצים להעלות איזושהי בעיה או קושי, הוא יופיע ממה שכתוב בסיפה. מה כתוב בסיפה? על מנת, אם הלוקח הזה קנה מוכר השדה על מנת שריש גלותה יכתוב לו שטר, כדי שהקונה האמיתי יהיה בעליו, אז ראינו בסיפה שאם הוא הקונה מתנה על כך, על מעט כופין אותו ריש גלותה למכור. עמי, איך זה שאנחנו נבוא לכפות על ריש גלותה? אז זה שוב פעם משמע מהסיפה שאנחנו יכולים, אם הלוקח יתנה ריש גלותה יכתוב שטר שמראה שהלוקח אמיתי הוא הבעלים, כופים על ריש הגלותה. עמי, איך זה יכול להיות? ולמה ריש גלותה? לא יקריכו בעינה ולא זילותיכו בעינה. אומר רשי, לא יקריכו הכבוד שעשיתם אותי ראש להטיל אימה, כמו שאמרנו בהקדמה לסוגיה שכל התקסיס הזה הוא כדי להטיל אימה על הסובבים שלא יעוררו על המקח. אז ריש גלותה הוא היה אמצעי להטלת אימה. זה סוג של כבוד שמכבדים דרכו את ריש גלותה. אני לא צריך את הכבוד שלכם ולא זילותייך, הוא אומר רשי, שאתם באים לעשות אותי למוכר שדות. אלא אמר אביי, ממשיכים בגמרא, אנחנו צריכים לפרש את הברייתא הסתומה. הכי כמר, הלוקח שדה בשם חברו, בסוגריים כתוב ריש גלותה, אבל אנחנו לא אמורים לגרוס את זה, אבל זה מה שעומד מאחורי הביטוי חברו. אז הלוקח שדה בשם חברו, ואנחנו ממשיכים לקוף ג' עמוד א', אין כופין את המוכר למכור זימנה אחריתי. ואם אמר לו על מנת, כופין את המוכר למכור. אנחנו נלמד ביחד את רשי למעלה. אין כופין את המוכר לחזור ולכתוב שטר מחיר אחר ללוקח, שהיה לו להתנות ולהודיעו, כתוב שטרי בשם ריש גלותה. כאן אנחנו רוצים להוכיח מה שאמרנו מקודם, שהחברו הוא ריש גלותה. אז היה צריך אחריות על הלוקח לדאוג לכך, להודיעו למוכר, טוב שטרי בשם ריש גלותה, שאם יצאו עסיקין הרי להם שהוא של ריש גלותה, וכתוב לי שטר אחר בשמי שלא יבוא היום או למחר יושר ריש הגולה וטובה ממני. אז אם הוא לא עשה את זה, אז אנחנו לא יכולים, אנחנו לא פונים למוכר תכתוב עוד שטר. אבל אם הוא הלוקח התנה על כך עם המוכר שהוא יכין שטר נוסף, אז כופין את המוכר להכין את השטר הנוסף. אמר מור, הלוקח שדה בשם חברו, אין כופין את המוכר למכור זימנה אחריתי. אז אנחנו שואלים פשיטה, זה פשוט, אני צריך מקור תנאי ללמד על כך? תשובה, מהו דתימה? מצי אמר לי, היה מחשבה כזאת שהלוקח יכול להגיד למוכר, מידע ידעת, דענה לנפשי שקילנה, אתה ידעת שאני קונה את השדה בשביל עצמי. ופנחי בעלמה, פנחי הוא דקבעינה. רשי אומר, פנחי בעלמה הוא דבעינה, כלומר להצלה התכוונתי, פנחי לשון חוזק. וחברו באישה שלום ביבמות, לפנחי שב גי, אבי מצא כלי, וכתוב עליו קוף קורבן, ממעשר, תו תומה, זה לא אומר שזה אמת, אלא זה כדי להפחיד אנשים לא לקחת מה שנמצא בכלי, אז האותיות האלו מייצגים את הדברים האלה, אבל רק לשם חוזק או פחד. זה מה שהאהבה מינה כאן, שהלוקח יכול היה, זה האהבה מינה, יכול לטעון למוכר, אתה יודע ש... כל מה שאמרתי לכתוב שטר בשם הריש גלותה זה רק לחזק את הקנייה שלי. אני קורא עוד פעם, פנחי בעלמא הוא דקבעינא וזוזי בכדי לא שדינא, אני לא זורק את הכספים שלי לחינם, אני לא מסרתי את הכסף הקנייה שיהיה בשביל מישהו אחר, אלא הדייטה דכתב לשטרה אחרינה, כשקיבלת ממני את הכספים, אלא זה היה ברור שתכתוב לי שטר אחר. כמה שמלן התנה ברישה הוא מלמד אותנו דאמר לי עניינה עבדי לך בהדי ההוא דזבנת לי בשמי ויכתוב לך שטר האחינה, היה לך לעשות תנאים עם זה שנכתב השטר בשמו והוא יכתוב לך שטר אחר. זה מה שהתנא מלמד, שאם לא היה תנאי מפורש, המוכר יש לו טענה נגדי למה שחשבנו היה פשיטה. כמו שאמרנו עכשיו, המוכר היה יכול לטעון, יש לך עניין, יש לך עניין רק שאני אכתוב לך שטר ואתה מצפה לשטר שני, אז תלך אליו, זה ש כתבנו את השטר בשמו, והוא יכתוב לך שטר אחר. וכאן אנחנו מצטטים את הסיפה, ואם אמר לו אמנת, כופין את המוכר למכור, פשיטה, גם זה לכאורה פשוט. מה אני צריך התנא ללמד? שאם הלוקח יתנה עם המוכר שיכין לו שטר נוסף, שהוא חייב להכין לו שטר נוסף? לא צריכה. אני כן צריך את התנא ללמד מה שהוא אמר, דאמר להו לסעדי קמי דידי, הלוקח אמר בפני בנוכחות עדים, הוא אמר לעדים בנוכחות המוכר, חזו דשטרה אחינה קבעינה, תראו אני צריך שטר נוסף, אבל הוא לא התנה עם המוכר עצמו באופן מפורש. הוא אמר את הדבר הזה בפני העדים, בנוכחות המוכר. מה הוא דתימה? מצי אמר לי, חייב הווה מינה, בלי התנה. הייתי חושב שהמוכר יכול להגיד, אמינה שטרה מאיך דקשקלית בשמי כאמרת. כשאמרת שאני מצפה לשטר אחר, אתה התכוונת שההוא שקנית אותו בשמו, הוא יכין לך שטר נוסף. כמה שמלן אמר לי, התנא מלמד שהקונה אומר למוכר, להכי תרחי ואמרי לו לעדים כמך. כל התסריט, כל הבימוי נקרא לזה כך, שתרחתי ואמרתי מה שאמרתי לעדים דווקא בנוכחותך, דמינחו דקבעינה, אני רוצה כתיבת השטר השני דווקא ממך. ולכן אם זה מה שקרה, אז פונים למוכר לכתוב שטר שני עם שמו של הלוקח האמיתי. ממול בשוליים כתבנו נושא, וכך כתבנו, מעשה שרב כהנא שילם עבור פשטן ולא משך, הוא נתן כסף אבל לא משך את הסחורה, והתייקר, בינתיים הפשטן התייקר, והבעלים מכרו הפשטן לאחרים. האם מותר לרב כהנא לקחת הדמים אחרי שהתייקר, או שיש כאן משום ריבית? נסביר עוד פעם בעל פה. רב כהנא מסר כסף לבעל פשטן. במרוצת הזמן בעל הפשטן מכר את הפשטן מישהו אחר וקיבל כספים יתרים, כלומר כסף יותר ממה שהוא קיבל מרב כהנא, אבל הפשטן היה לכאורה שייך לרב כהנא, רק שהמוכר מכר את זה לאחרים. האם רב כהנא יכול לקבל את הכסף הנוסף? איך זה נראה? אבל רב כהנא נתן נגיד 100 שקלים לספק הפשטן, למוכר הפשטן, ובסופו של דבר הוא יקבל חזרה 120 שקלים. מה זה, לא ריבית? עכשיו הגמרא. רב כהנא יאיב זוזה הקטנה, הוא שילם כספים עבור פשטן. וכפי שאמרנו, רב כהנא לא עשה קניין משיכה על הפשטן. זבני לסוף עיקר קטנה, אבל הקטנה, הפשטן התייקר. זבני מרוותי דקטנה, והבעל הפשטן, מרוותי זה המר, הבעלים של הפשטן, מכרו את הפשטן למישהו אחר, ורש"י מוסיף כאן נקודה חשובה, על מנת ליתן דמיהם שהם לוקחים לרב כהנא. ממשיך הגמרא, אתה לקמי דרב. אמר לי, רב כהנא שאל, מה עביד? איזו ישקו זוזאי? האם אני יכול לקחת את הכסף הזה שנמצא אצל מוכרי הפשטן? אמר לי, רב עונה, אי כי כזבני אמרי, אם כשהמוכרים מכרו את הפשטן אמרו ללקוחות, היי קטנה דקהנה הוא, זה פשטן של כהנה, זילשקול, אתה יכול לקחת את הכספים הנוספים האלו. ואי לא, אם המוכרים לא מכרו את הפשטן כאילו שזה הפשטן שלך, לא תשקול, יעשו לך לקחת את הכספים משום ריבית. אתה מסרת, כמו שאמרנו, לבעלי הפשטן 100 שקל, ועכשיו אתה תקבל חזרה מהם 120 שקל. אנחנו הולכים עכשיו, ממשיכים לקראת קושיה ארוכה, מסומן אצלנו בגמרא 5 שורות קושיה. כמן, כבני מערבה, דאמרי, מה שאנחנו אמרנו עכשיו, האם זה בהתאם למה שבני מערבה אמרו מוקדם יותר? מי הודיעו לבעל חיטים שיקנה חיטים לבעל מעות? עכשיו נעבור לרש"י. כמן כבני מערבה בתמיהה, כלומר דאמרינן, מי הודיען ללוקחין שיקנו מעותיהן לרב כהנא, לפיכך לא זכה בהן? האם מה שרב אמר, שאתה, אם לא נאמר בפירוש שזה פשטן של רב כהנא, אתה לא יכול לקבל את הכסף. כי מה? כי לא הודיעו לאותם לקוחות להקנות את הכספים האלו לך? אתו, או ממשיך הגמרא, אתו מי יאיב רב כהנא ארבע ושקיל תמני? האם רב כהנא הוא נתן ארבע והוא מקבל בחזרה שמונה? זה ריבית, אבל זה לא מה שקרה. קיטנה ממילא הוא דעיקר, מגזר גזלוע, הקיטנה, הפשטן, היה של רב, היה שייך לרב כהנה, בכל מקום שהוא, והפשטן איפשהו התייקר, והמוכרים האלו, הם גזלו הפשטן בזה שהם מכרו לאחרים. אנחנו, וממשיך הגמור ואומר, ותנן כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. בשעת הגזלה כבר הוכר, התייקר. עכשיו ברשי, אתו, מי אכפת לן בהקנעתן? מה זה משנה איך המוכרי פשטן הקנו אתם לאותם לקוחות? וכי רב כהנה עתיד לתלור מעות היה ליטול ריבית שנתן לו ארבע ויטול שמונה? איך רב כהנה בכל הסיפור הזה? מצד רב כהנה הוא נתן כסף לקבל פשטן, הוא לא נתן כסף לקבל כסף, הוא לא נתן ארבע ומקבל שמונה, ופשטנו היה נוטל בכל מקום שהיה שם שלא היה. הוא רב כהנה ציפה לקבל פשטן, ואיפה שהוא נמצא זה שלו, ואלו שמחו גזלו מיני ומשלמים כל דמיו ביוקר כשעת הגזלה. בשעת הגזלה כבר הוכר. אז השאלה היא, לפי, או השאלה הוא על פסק של רב, למה לפי רב, אם לא הודיעו בעל הפשטן שזה פשטן של רב כהנה, אז רב כהנה לא יכול לקבל את הכספים הנוספים? אין כאן ריבית, פשוט יש כאן שאלה של גזלה, והכלל בגזלה אומר שכל הגזלים משלמים כשעת הגזלה, ולמה שרב כהנה לא יכול לזכות בכספים הנוספים, ההתייקרות? הגמרא עונה, מה עומד מאחורי הפסק של רב? אמרי, תשימו לב, תשובה עד המשנה, שלוש שורות. אמרי, התם, מעשה של רב כהנה, אמנה הווי, ולא משחי רב כהנה לקיטנה. ורב לטעמי, אנחנו נתקדם עוד מעט בגמרא, ואחר כך נעבור על כל הדברים האלו דרך רש"י. הסיפור עם רב כהנה, זה כמו שאמרנו מוקדם יותר, רב כהנה לא משך את הפשטן. הוא נתן מעות לספק בהבנה שאם הפשטן, נגיד למשל, הוא נתן מספיק כסף לקנות 10 קילו פשטן. מה קורה עם הפשטן, וה-10 קילו פשטן שווה 100 שקלים. מה קורה אם במרוצת הזמן הספק שלא לא, לא, מסר, לא הביא מיד הפשטן, אלא כעבור חצי שנה, וכעבור חצי שנה 10 קילו פשטון במקום 100 שקל הוא 200 שקל. האם רב כהנה יכול לקבל ה-10 קילו? זה מה שתיארנו עכשיו, זה נקרא אמנה, הפקדת מעות אצל הספק כדי לקבל את הסכום שהוא היה יכול לקבל היום, גם אם אחר כך המוצר יתייקר, יכול לקבל אותו סכום שהוא ציפה לקבל על ההתחלה. זה אמנה. ורב ממשיך הגמר ואומר, רב לטעמי, רב הוא לשיטתו בעניין איסור קבלת הזוזים, הכספים הנוספים. תאמר רב, עושין אמנה בפירות, ואין עושין אמנה בדמים. קודם נגיד את זה בעל פה, אחר כך נלמד ביחד רש"י. לפי רב, ההסדר הזה מותר אם בסופו של דבר הוא יקבל פירות. דהיינו, הבן אדם שילם כסף עבור, במקרה שלנו פשטן, מותר לו לקבל הפשטן כעבור זמן מה, גם אם הפשטן יתייקר, הוא יכול לקבל פשטן, למרות שבהתחלה הוא היה 100 שקל, 100 שקל קונה עבורו 10 קילו, עוד חצי שנה זה עלה, 100 שקל יביא לו 20 קילו. מותר לו לקבל את הפירות, הפשטן במקרה שלנו, שיתייקר. אבל הוא לא יכול לקבל את השווי של אותם פירות, דהיינו כספים ששווים אותם פירות שהתייקרו. וכעת נלמד את זה ברש"י. אמנה אבי שנתן להם מעות, רב קנה נתן לבעלי הפשטן מעות באמנה, ולא היה להם למוכרים פשטן כשקיבלו דמים, ותנו עמו כשער הזול, ליתן לו כל השנה בשער זה. השער שכעת אנחנו אמרנו שמו 100 שקל עבור 10 קילו פשטן, 10 קילו ב-100 שקל זה נקרא זול ביחס להמשך. יצא ממשיך דדנבר ומציא יצא השער, פוסקים אפשר לפסוק לקבוע לפי השער שיצא, אף על פי שאין לזה יש לזה, כי אם, גם אם הספק הזה אינו, אפשר למצוא את זה אצל ספקים אחרים, ולכן זה שאחר כך יקבל יותר זה לא בעיה של ריבית, כי מיד היה יכול לקבל את מה שהוא הזמין מספק אחר. ורב דאסר לי למשקל זוזי לטעמי, ממשיך רש"י, דאמר באיזו נשר פרק חמישי בבר מציע, עושין אמנה ליתן מעות על השער של זול של עכשיו בפירות, לקבל פירות בשער היוקר. נכון, עכשיו אני נתתי את את ה-100 שקל עבור 10 קילו, אם אתה לא נותן לי מיד, נכון זה נמצא אצל ספקים אחרים, אבל אתה תיתן לי עוד חצי שנה שה-100 שקל, תמורת ה-100 שקל אני מקבל יותר, מותר לקבל את הפירות, את הכמות המוגברת של הפירות, ואין עושין אמנה בדמים כשבא לשער היוקר לקבל פירותיו, אסור ליתן לו מוכר דמים של עכשיו של השווי של הפירות שהתייקרו דמחסי כריבית דייב לי תרתי סלעים ושקיל ארבע. אני רוצה לתקן טעות בעניין עושין אמנה בפירות. כפי שאמרנו מקודם, הוא נתן 100 שקל עבור 10 קילו. בהמשך יכול להיות ש-10 קילו הם יתייקרו, ובמקום 100 שקל עבור 10 קילו, האם צריכים לשלם 200 שקל עבור 10 קילו. אבל אם אתה תקבל פירות, 10 קילו פירות, בבקשה, למרות שמה שאתה מקבל עכשיו הוא שווה יותר ממה ששילמת בהתחלה. זה העניין של עושים אמנה בפירות. אבל אם קנית 10 קילו ב-100 שקל ובמרוצת הזמן ה-10 קילו עולים 200 שקל, אסור לך לקבל את השווי ה-200 שקל בזמן שאתה נתת בהתחלה 100 שקל. זה מחסי כריבית. ולכן רב פסק משהו פסק שאתה לא יכול לקבל את אתה נתת כסף, ואם המוכרים לא אמרו שאנחנו מוכרים הפשטן של כהנה, ורק אתה נתת כסף והתייקר הפשטן עם הזמן, אתה לא יכול לקבל את המחיר הגבוה, כי זה מחסי כריבית. עד כאן שיעורנו להיום.